לפני שאנחנו מתחילים את השיעור היום, כמה הודעות קצרות. לצערי ולשמחתי, בשבוע הבא שהוא לא יתקיים כי אני אהיה בחוץ לארץ. לצערי, כי כל ביטול של תלמיד תורה דרבן, בפרט של שיעורים קבועים, תמיד יש בו אותם מסוים. אבל ברוך השם שאני יוצא לחול גם לרבית תורה וגם לסודי קידושין, אז אני יוצא לשמחות. ואני יוצא להרביץ תורה, ובשבוע הבא ביום חמישי בלילה אני חושב שאני אהיה בדרכי חזרה ארצה. אז בשבוע הבא שיעור לא יתקיים, שיעור הבא יתקיים ביום חמישי, וזה כבר יהיה בתחילת ימי החנוכה. דברי תורה שאנחנו עומדים היום בלילה מוקדשים לעילוי נשמתו של איש יקר ונפלא, רב אושר ברב שלום וסרטייל. רב אושר וסרטייל השתתף בשיעור הזה שנים רבות, וגם בעת זקנותו, כאשר היה קשה לו ללכת, היה מגיע עם הליכון והיה שמח ומשתשע בדברי תורה. היה איש תורה עם דרך ארץ, תלמיד חכם מופלג, איש ספר, הוא ערך את המפתחות והיה עורך הלשוני של שמי לשבס גלחוסו. אדם מיוחד במינו, זכות היה להכיר איש כזה, וזה שמח אותי כל שבוע כשהוא בקושי נכנס לבית המדרש, אבל במסירות נפש השתתף באופן קבוע בשיעור הזה. אביו של ידידינו שיבדל לחיים טובים וארוכים, רב שלום וסרטייל, שרבים כאן מכירים, איש סגולי מיוחד, ושרבו שיהיה מלץ יושב ומלץ טוב לכל המשפחה, שידעו רק טוב ונחת. פרש שאנחנו עומדים גם שיעור עילוי נשמתו של רב יצחק ינקב ברב צבי הרש בלזון. דוקטור בלזון היה תלמיד חכם מופלג, רופא מומחה בטינק ניו ג'רזי, אחד מחשובי הקהילה, אחד מעמודי הטווח של הקהילה בטינק ניו ג'רזי. שבוע שבוע נפטר לבית עולמו, נקבר פה בהר המנוחס בירושלים. הרבה השתשע בתורה שלנו, היינו ידידים טובים מאוד, תלמיד חכם גדול היה, וגם רופא מומחה שהביא מזור ומרפא לאנשים רבים. שינוח ושלום על משכבו, שיהיה מלץ יושר לכל המשפחה היקרה, ושכולנו נדע אך טוב וחסד כל הימים. שבת קודשו, אנחנו קוראים את פרשת וישלח. פרשת וישלח זה המקור של גיד הנשה. הרבה עסקנו בעבר בהלכות מחלות אסורות בכלל ובגיד הנושה בפרט. מה שמיוחד בגיד הנושה, בשונה מכל שם מחלות אסורות, אין בגידים בנויסן טעם. ואף על פי כן התורה אסרה גיד הנושה, ויש לשון של הגמור בחור נמצא לגבי זה מגבי עיצו עיצו, והתורה חייבה עליו. מן הלשון הזה עיצו משמע שמן הסברה לא היה מקום לאסור את הגיד, משום שזה עץ, ועץ איננו מאכל, ויאף על פי כן גזרת הכוסף, שאסור לאכול את גיד הנשה. אז כפי שאמרתי, בעבר עסקנו הרבה פעמים בסוגיות שונות. בדין של שלו כדרך אכילה, בדין של נבלה שהסריכה, אבל היום אנחנו מקדים את השיעור לסוגיה שכמדומני לא עסקתי בה בעבר ברבים. וזה 9 מקורות שיש לנו בגמורה, בפויסקים, בשוכנוך, בראשוינים. 9 מקורות שמהם למדנו יסוד חדש בדיני מחלות אסורות. והיסוד הזה רלוונטי עד למאוד, בפרט בתקופה המודרנית, כאשר מיום ליום ישנן פריצות דרך טכנולוגיות, והיום יש הרבה מרכיבי מזון בתעשיית המזון המודרנית, מרכיבי מזון שמופקים במאכלות אסורות, אבל הם שונים לגמרי תולדויסיין לאו כיוצא בהם. ויש בשר מבילה שמפיקים אנזימים שונים ומרכיבים נוספים, שבעצם פנים חדשות באו לכאן. מה המבט ההלכתי? האם דברים האלה אסורים או מותרים? לפני יותר מ-100 שנה גדולי איסור נחלקו בקשר לג'לטין שמופק מעצמות בעלי חיים. אנחנו לא נגיע היום עד לרמה של הלוך למעיס משתי סיבות. קודם כל, קשה להסביר ברבים תהליכים ביוכימיים מורכבים, וגם לא נספיק להגיע עד להקראות הלוך למעשה של החוירם, אבל לפחות נבין את שורשי הסוגיה מן הגמרה והראשונים. אז גדעון משה עיצו ותורך יבא עליו, אבל גדעון משה שונה מכל מה שנעסוק בו היום, משום שגדעון משה הוא עץ, תחילתו עץ, סופו עץ. ויעפל פיקן גזרת הכוסף שחייבים עליו. אנחנו היום נעסוק בדברים שבשורשם הם מאכלות אסורות שאסורים איסור גמור, משום שהם ראויים למאכל, אלא הפיתוח שלהם, התוצר הסופי, הוא שונה משורש והמקור. קודם כל, בבחורס דבולו מדבייס, יש מחלוקת וגמורה. החלל של בעלי חיים, מה מקורו? ומקור הסוגיה, לא בקשר לחלב פרה, אלא בקשר לחלב אישה. אישה בהריונה, וכאשר היא מניקה, מסולקת דומים, ויש שני הדברים בגמור עולם, היא מסולקת דומים, לפי שיטה אחת, משום שדם נאחרו ונעשה חלב. הדם הופך לחלב, ויועץ בראשס כך עשה כדי שתוכל להניק את הילד הרך, שזה אתה נולד. והגמור אומרת, מצד אחד חלב מותר, אף על פי שהוא יוצא מן הדם. אנחנו לא עושים את החלב משום שהוא דם. הדם פשט צורה, לבש צורה חדשה, נאחר ונשא חלב. הדם אסור, והחלב היוצא ממנו מותר. אבל הגמור אומרת חידוש הוא, זה חידוש. ומשום כך, היינו חושבים שאפילו דם בהמה טמאה מותרת, כי אם זה חידוש, אז אולי נקח את החידוש על הסוף. וגם הוא אומרת, לא. לכן צריך פסוק לאסור את חלב בהמה טמאה, כדי שלא נאמר, מכיוון שיתר חלב חידוש הוא, כי החלב יוצא מן הדם, אז אולי גם דם בהמה טמאה מותר, ולכן כמשמלן, שדם בהמה טמאה אסורה. עלי לנו מקור אחד, דם לפי שיטה אחת בגמורה יוצאת מן החלב, ויאף על פי כן דם אסור, חלב מותר. אני חושב שאמרתי שדם יוצא מן החלב, אז כמובן שהכוונה הפוכה. הראש בשתי מקומות, סימן חוב ד' ותשוב את הראש, כלל חוב ד', אבל בעיקר פרק קצת מבורכם, ברוכס פרק ועוד סימן למד ה', אנחנו מוצאים מחלוקת בקשר לנוזל מסוים של חיה מסוימת ממשפחת הצבעים, וזה מוסק. מוסק הוא בוסם. אפילו היום יש סוג של בוסם שקוראים לו מוסק. וזה סמרש תזיין שולחן אורח חיים בסוגיה של ברכת הריח, כתוב בשחנוך של המוסק מברכים בו יראים מיני בסומים. אבל הראש מביא מחלוקת ראשונים האם מותר לאכול את החומר הזה, את המוסק. והראש כותב, ואני קורא מתוך הקונטרס שלפנינו, יש אומרים שהמוסק היא זיעת חיה, ונכון יותר שחיה ידועה, חיה ידועה היא שיש לה חטוטרת בצווארה, כמובן שהכוונה לברותה מסוימת, ומתכבד שם תחילו כעין דם, ואחר כך חוזר ונעשה מוסק. זה מעין דם, וזה הופך לחומר שיש בו ריח טוב, והוא מוסק. ורז הלוי היה עושה לאוכלו מפני חשש דם, ורבי יונה פירש, ואפשר לתת בו טעם להתיר ולומר, פירש הביאלמה הוא, אף פי שמתחילה היה דם, לא חשינה, לא חדבוסה, השתה אזולינן. זה נכון, אולי זה היה דם, אבל בו זה השתה זינן. עכשיו זה לא דם, עכשיו זה חומר אחר. אין לו טעם דם, אין לו ריח דם, אין לו מראה דם. ולכן, פורם חדוש הסבור לכאן, ובו זה השתה זינן, ורבן יוין הביא ראיה מעניינת מרגלי דבורים. וזה מכניס אותנו לפורמוס גדול שהיה בזמן הראשונים. איך אנחנו עושים את הדבש? שהרי בתוך הדבש יש חלקי גוף של דבורים. רגלי דבורים, כנפי דבורים, אז למה אנחנו בכל זאת אוכלים דבש? אני משער שהדבר שאנחנו צורכים היום הוא מזוקק. כך אני משער, אני מקווה לפחות. אבל בימי קדם, כל הראשונים כותבים שבתוך הדבש יש רגלי דבורים וחלקים של כנפי דבורים, אלא, אומר רבי יונה, שטבע הדבש להפוך כל דבר הכבוש בו הופך להיות דבש. ולכן רגלי הדבורים, אף על פי שהדבורה היא שרת, אסור לאכול דבורים, דבורים זה שרת תמה, אבל רק לדבורים שנבראים בדבש ונכבשים דבש הופכים להיות דבש, ובוסה השתה זרינה ולא בוסה מקורה. ומכאן מוכיח רבי יונה גם לגבי מוסק שיוצא מן הדם, תחילתו דם אבל סופו משהו אחר, ובוסה השתה זרינה ולא בוסה מקורה, כמו שאנחנו מתאימים את הדבש, אבל פי שיש בו רגלי דבורים כרגלי הדבורים הופכים להיות דבש. מבחינת הטעם, המראה, המרקם, אין יותר רגלי דבורים, הפכו להיות דבש, ולכן הם מותרים, כך גם מס. למה אני אומר שרגלי דבורים זה פולמוס? כי יש ראשונים שתרצו תירוץ אחר לשאלה הזו, וזה התויסס בעבוד הזור סמך תס ומדלב, וגם הראש בעצמו במסכת עבוד הזור. עבוד הזור פרק עשר מניוד א', התויסס והראש בעבוד הזור כותבים שרגלי דבורים בעיקרה הם בהם איסור, משום שרגלי דבורים הם בהם בשר, הם רק עצמות, ועצמות הם בהם איסור. משנה מפורשת במסכת ידיים פרק ד' משנבות שעצמו יסמן הווילה הם בהם תומס מווילה, משום שהם כמו עצים, כמו אבנים, הם לא ראויות למאכל. אז כשם שעצמות שנווה להם בתומס נווה להם, גם רגלי דבורים שהם עצמות בעלמה אין להם תורת מאכל, ולכן מעיקרה אין בהם איסור. אבל בן יונה כנראה נקד שיש איסור בעצמות דבורים, משום שהם רכים, לא כמו עצמות נבלה שבהם עוד שהם קשים כעת. ולכן רבן יונה אמר פירוש אחר, למה הדבש מותר אף על פי שנבלעו בו עצמות דבורים? משום שבוסה השתה זמינן. ומכאן הוכיח רבן יונה שגם מחלות אסורות, כאשר הם משתנים במהותם, במהותם, במרקם, בטעם, הם הופכים למות להיות דבר אחר. עכשיו, אני לא כימאי, זה תהליך ביוכימי. יש לנו פה כימאי, תלמיד חכם ירי שמיים הרב דרשוויץ, אז אני לא יודע אם שייך לומר שהתרכובת הכימית משתנה כאשר רגלי דבורים הופכים להיות דבש, כאשר דם הופך להיות מוסק, אני לא יודע, אני לא כימאי. אבל מה שרבן יונה אומר, אני חושב שגם רבן יונה לא היה כימאי, אני לא חושב שהיו כימאים בימיו של רבן יונה, לא יודע מה ידעו אז בכימיה לפני 900 שנה. אבל מה שרבן יונה אומר, כאשר מחלות אסורות פושטות צורה, לובשות צורה, הופכים להיות משהו אחר, גם האיסור שרחב עליהם פקע, פונם חדש אסבור כאן, ולכן הם מותרים. כפי שהסברתי, התויסס והראש, תרצו את השאלה של רגלי דבורים שבדבש בדרך שונה. ואכן הראש במסכת ברוכויס, אחרי שהוא מצטט את דבריו של רבן יונה, הראש מסיים בהשגה קצרה, קצרה אבל חריפה, כותב הראש, ונראה ואפילו רעייתו צריכה רעיה. זאת אומרת, כאילו הראש אומר, ערב הוא ערב צורך, הערב שלך גם הוא צריך ערב אחר. ואני חושב שהראש משיתו סוי, כי הראש סבור במסכת עבוד הזור שרגלי דבורים לא אוסרים את הדבש, כי אף פעם לא היו אסורים, רגלי דבורים מותרים כמו עצמות נבלה, ולכן אי אפשר להוכיח מרגלי דבורים יסוד חדש, שעל בסיס אותו סוד אנחנו רוצים להתיר את המוסק. אם אין לנו ראיה מרגלי דבורים, אז אין לנו בסיס לחדש את החידוש הגדול הזה, אז אנחנו צריכים לאסור את המוסק, כשיטת רבינו זרחי הלוי, שהוא באמת סבור שאסור לאכול את המוסק, ויש בו איסור דם, מכיוון שהחומר הנוזלי הזה מקורו מן הדם. הרי לנו שלוש סוגיות, בצד השווה שבהן, מחלות אסורות, פשטו צורה, לבשו צורה חדשה. יש מן הראשונים שאומרים, פורם חדוש אז בואו לכאן, ולכן מותרים הם ולא אסורים. סוגיה אחת, הגמור בתחולת, כאשר דם הופך להיות חלל, אבל שם בגמור כתוב שזה באמת חידוש, לא מן הסברה התירו זאת. שתי סוגיות נוספות, רגלי דבורים, שלגביהם נחלקו ראשונים, לאדם שהופך להיות מסק, שגם כאן איך לכל השנים. הרש ורבינו זכיה אוסרים את המסק, ורבינו יונה מתיר. סוגיה רביעית שדומה לשלושת הסוגיות הראשונות, ואנחנו עוברים למסכת מורד הפלמד אלף. תמורת הפלמד המדבאיז, יש מחלוקת בלייזה וחכמים, ולדות של בהמות הפסולות למזבח. אותם הבהמות שנפסלו לקורבן, ולדותיהם מותרים או אסורים. חכמים אומרים, הולדות מותרים. פורם חדוש הסבור כאן. ובלייזה אומר, הולדות אסורים. ויש פלפול גדול בגמור בתמורת הפלמד אלף ומד אלף. אבל הבאי אומר שם, תמצית הסוגיה. ביצה של טריפה, ציפור שנטרף, הביצה שלה אסורה. ביצס נבלה, ביצס טריפה, אסורים. אבל הפרוח שיוצא מהם, אומר הבעיה, מותרת. אם הביצה אסורה, למה הפרוח מותר? אז גם הוא אומרת, לפני שהפרוח מתחיל להתפתח, מסרחה, ונעשה אפרה באלמה. יש תהליך של מעין רקב, ממנו נולד האפרוח, ולכן זה כמו אפרה באלמה, ולכן האפרוח מותר, אף על פי שהוא יצא מביצה, אסורה. זה הגמור שם, בהפלמד על בתמול. אז גם שם, אפרוח יצא מביצה, אסור היה לאכול את הביצה. כי ביצה סטרייפה דינה כטרייפה. אבל הפרוח שיוצא מן הריצה מותרת. איך זה יכול להיות? למה זה לא יוצא מן האסור? כל המחדוש שבוא לכאן. אז לכל רבן יוני יכול היה להוכיח משם שאומרים פנים חדשות באו לכאן? לא. כי שם בכוונה הגמור אומרת, היתר איננו משום שפרוח שונה מביצה. היתר הוא שיש לב ביניים. בין הביצה לפרוח יש רכב, באפרה באלמה, ולכן הפרוח מותר. הוא יצא לא מביצה שרויה למאכל, אלא מביצה שנפסלה למאכל, טרם התפתח הפרוח, ולכן התירו שם, ולא משום שפנים חדשות באו לכאן, כך נראה לכאורה מתוך הסוגיה. הצד השווה שבין המקורות שהבאנו, מצד אחד מדובר בתהליכים טבעיים, לא מעשה ידי אדם, אלה תהליכים טבעיים. מחנה משותף נוסף שיש בין ארבעת הסוגיות. מדובר בחפצה שעכשיו ראוי למאכל. ואף על פי כן, אנחנו מתירים, משום שפנים חדשות באו לכאן. בארבעת המקרים, מה שמונח לפנינו, תחילתו במחלות אסורות, ואף על פי כן אנחנו מתירים את המוצר הסופי. בשלושת המקורות הראשונות, משום שפנים חדשות באו לכאן. כלשונו של רבי יונה, בוסר השתא זלינן ולא בוסר מקורא. אבל הדגשתי, במקור הרביעי משמע, שהייתה לא מבוסס על העובדה שזה הפרוח ולא ביצה, אלא לחימה שרחה והווה כאפרה באלמה. עכשיו עוד חמישה מקורות, אף הם מסוגיות השס ודברי הפוסקים. אבל בחמשת המקורות האלה שלפנינו, ברוב המקורות מדובר בדבר שהתקלקל ואיננו כל כך ראוי למאכל, כפי שנראה בהמשך דברינו. המודחי במסכת סוכים סמנטוב קוף ממהי, והערכה הזו נפסקה גם בשכנוך וגם ברמו ביורדיה. שכנוך סמנפי דלת סיף וזיין, והרמו בסמנקוף נונהי סעיף גימל. מדובר בשרצים אסורים, מותר לשרוף שרץ ולאכול את האפר לצורך רפואה. והמודחי מנמק הלכה הזו, לפי דיר הגמור, בדף חוב ד' במסכת פסוחים. שלא כדרך אכילה, אין לא יקן עליו. כל המחלות האסורות שבתורה, אין לא יקן עליהן, כשהוא אוכל שלא כדרך אכילה. אבל יש לדרבונן יש. התירו לחולה שאין בו סכון, לחולה שיש בו סכון אפילו יסודי אולי זה מותר, אבל שלא כדרך אכילה, מכיוון שאין איסור אלא מדרבנן, התירו לחולה שאין בו סכון. אומר מרדכי, כאשר אנחנו שורפים בעל חיים שרץ טמא, שרץ אסור, אבל מכיוון שהוא נשרף זה שלא כדרך אכילה, ולכן הצורך רפואי התירו שלא כדרך אכילה. כאשר המחבר והרמו מביאים הלכה הזו, הלשון שלהם שונה. שכנוך למשל בסימן פי דלת כותב, שרץ שרוף מותר לאוכלו משום רפואה באפרה באלמה הוא, באפרה באלמה הוא. איפה אנחנו מוצאים את הלשון אפרה באלמה? עכשיו אנחנו עוסקים במקור ה', במקור ד', סוגיה תמורי דף למד א', שם אנחנו מוצאים בגמורה אפרה באלמה, על אותו הפרוח שיצא מהביצה. כאשר הפרוח מתחיל להתפתח, הביצה הוא מסריח, התקלקל, והוא אפרה באלמה. שם התירו לכתחילה, ולאו דווקא לצורך רפואי. אז מילא המורדכי, המורדכי לא כותב את הלשון של אפרה באלמה, המורדכי אומר שזה שלא כדרך אכילה, שלא כדרך אכילה לא התירו, אלא יכול להישאר בסקורה. אבל אם זה אפרה באלמה, למה אין היתר אלא לצורך רפואה? מה איסור יש באפרה באלמה? אומר המנחס ינקב, ומנחס ינקב הוא מחשובי האחרונים באיסור והתר, אז המנחס ינקב אומר בסימן מבוב שזה איסור של בלטשקצו. בכל השרצים, חוץ מהאיסור של אכילת שרצים טמאים, יש איסור של בלטשקצו. אבל זה דרך גדול, כי אם זה נשרף וזה אפר, אז מה זה משנה אם זה אפר של סטייק או אפר של שרץ? אפר זה אפר. לא רואים צורת שרץ, אין ריח שרץ, אין טעם שרץ. אז למה האיסור של בלטשקצו עומד בעינו? הדברים דחוקים. אז או שנצטרך לתרץ שלא שורפים את השרץ הזה עד אפר, שורפים אותו קצת, אולי הוא עדיין צורתו עליו, אז או שיש בלטשקצו, או שהיתר זה רק שלא כדרך אכילה. אבל יש סתירה מסוימת, אם כן, מלשון השכנוך שכותב שאפרה באלמה, אם זה אפרה באלמה, לכל זה אמור להיות מותר. אז הראש אומר בראש פרק ב' של מסכת פסוחים, חוך הוא לפני זמן, אוי, אבל אם הוא חוזר ואוכל את החמץ החרוך, עושה מדרבנן, משום שאח שווה. גם שם שרפו את החמץ, אבל כשחזר משתמשים בלשון חרך את החמץ ולא שרף, זה בדיוק כוונתם. זה לא נשרף עד אפר, אבל זה חמץ שרוף. כלומר, לפעמים יש בשר שרוף, יש תנימים שרופים, אין הכוונה שנשא אפר. שם הוא ילאח שווה. אבל באפר, שצורכים לצורך רפואי, לא כמאכל, לא לשם טעם, לא שייך אח שווה. ואם כן, הד לקוש של הדוכתה, מה איסור יש בו? אז הלכה זו עמומה, ואין בה תשובה ברורה, אבל מקור מקום. מקור נוסף, מחל אסור, אבל פה כאיסורי, משום ששורפו ונעשה כאפר. המקור הזה שונה מארבעת המקורות הראשונים, כי כאן מדובר במצאי לידם, הוא שרף. אם הוא שרף את החמץ, אז מובן שזה כאפרה באלמה. אז הלשון של מחבר אפרה באלמה הם עין, מלשון אפר, אבל בפועל, אם זה נשרף, זה אפר, אלא אם כן אומר שזה לא נשרף לחלוטין. מכיוון שבזמננו, אני לא מודע לכך ששורפים שרצים ואוכלים אותם בצורך רפואי, אני לא יודע איזה מחלות אפשר לרפא עם שרצים שרופים, אבל בתעשיית התרופות, ובמיוחד בתעשיית התרופות הומופתיות, משתמשים הרבה בחלקי בעלי חיים. יש מקומות בעולם שאנשים מאמינים, אנחנו יודעים שזה דברי שטות, אבל יש מקומות בעולם שאנשים מאמינים מהקרן של קרנף אפשר לרפא את כל המחלות שבעולם, או מסנפירי קרישים וכל מיני חלקים של בעלי חיים, וזה מעין מה שנהוג היה בימיהם לשרוף שרצים ולאכול אותם לצורך רפואי. מקור שישי, סוגי בחורים קופטזיין ומדבייז, וכך נמסק ביהודי סמם פי אלף. כשרה שיינקה מטריפה, או טריפה שיינקה מקשרה, אנחנו מוצאים בקיבה חלב, חלב שהבהמה, העגל, ינק מבהמה אחרת, בין אם טריפה ינקה מקשרה או כשרה ינקה מטריפה, החלב הנקרש שבקיבה מותר, משום שזה פירושה בעלמה. כאשר חזר משתמשים בביטוי פירושה בעלמה, בשונה מאפרה בעלמה, פרש זה ההפרשה, צועה הפרשות שאינם ראויים למאכל. כותבים חזר, החלב הקרוש שנמצא בקיבה של עגל זה כמו פירושה בעלמה, ולכן אין איסור רובס עליו. אין איסור של בוסה בחלב, אף על פי שהקיבה בשר והחלב שנמצא בו זה חלב, כי זה לא חלב, זה פירושה בעלמה, כך מבור בחולן קופטז ומדבייז ביורדי הפעלה. כאן לא מדובר בנשא אדם, אלא שוב בתהליך טבעי. אבל כאן אומרים חזל, זה פירושה בעלמה וזה לא ראוי למאכל, זה כמו פסולת. פסולת שאין עליו תורת מאכל, ולכן גם איסור אין בו. ואנחנו מתקדמים כמה סימנים, לערך אז בוסר בכל אופסים פייזיין סיפיוד, בקיבה, אבל כאן אנחנו חוזרים לתהליך שהוא מעשה ידי אדם, בניגוד להלכה הקודמת שהוא תהליך טבעי, ביולוגי. פייזיין סיפיוד כתוב קיבה, שנמלח ונתייבש, אין בו איסור, מותר להשרות בו חלב, וגם אם זה כבר שנבלה אין בו איסור, משום שהוא כעץ בעלמה. נמלח, לא מליחה שבא להכשיר בשר, לא הלכס מליחה, אלא זה חלק של העיבוד של אורות, כמו שמעבדים אורות בתעשיית האור או לעשיית קלף, אז מולכים אורות כדי להשאיר מעליהם את השער, להוציא את הלחוש שבהם. אז קיבה, אור של קיבה שנמלח ונתייבש, אין בו איסור כי הוא כעץ בעלמה. וזה כבר הגדרה שלישית. ראינו אפרה בעלמה, פירשה בעלמה, ועכשיו אנחנו נתקלים בהגדרה עץ בעלמה. הצד השווה שבשלושת האלה, מדובר במה שהיה לפני זמן קצר מחל אסור, אבל שינויים עברו עליו במקצת המקורות, שינויים טבעיים ביולוגיים, במקצת מקורות שינויים שנעשה ידי אדם, ומעטה זה פירשה בעלמה, אפרה בעלמה, עץ בעלמה, ובכל אלה אין איסור. מקור שמיני, דיני תולעים, סימן פי דלת ביורדיה, זה דיני תולעים. תולעת, או כל בריאה שאין בה שדרה, אחרי 12 חודש מותר לאכול אותה. אם אדם אוהב תולעים, יש מקומות בעולם שאוכלים שרצים, אבל תולעים אסורים, שישמור אותם 12 חודש. אחרי 12 חודש מותר לאכול אותם. והלושן של השולחן אור וסימן פי דלת סיב חס תלום שעבר עליהם יוד בייס חוידש, עץ בעלמה, בדומה לאור קיבה שמלכו ויבשו, שם מדובר במעשה ידי אדם, כאן מדובר תהליך של התפרקות החומר, של התייבשות. תולעת אחרי 12 חודש יבש לחלוטין, עץ בעלמה ואין בו איסור. המקור האחרון שבאמתחתנו, יורדי הפי ג' סיף י' דג תמה שנמצא במאיים של דג טהור, אסור מכיוון שהוא שלם, כך כתוב בשכנוך. כותבת סיבקות י' ד' ושך סיבקות למד, שהשכנוך מדגיש למה זה אסור? כי זה שלם. אבל אם זה לא שלם וחומצות הקיבה כבר פירקו אותה, אז זה פירשה בעלמה, וזה מחזיר אותנו ללשון של פירושה באלמה, שכבר למדנו. את ראינו פירושה באלמה? חלב קרוש שנמצא בקיבה של עגל. גם פה, דג שנמצא בקיבה של דג אחר, דג טמא שנמצא בקיבה של דג טהור. למה הוא לא נתפס כפירשה? כי הוא שלם. אם הוא שלם, זאת אומרת, תהליך העיכול עדיין לא פעל בו. אבל אם הוא התפרק, וחומצות הקיבה כבר, והאנזימים שבקיבה כבר פירקו אותו, אז הוא פירשה באלמה, והם בו איסור. אז אלה תשעת המקורות, והשתדלתי לא להשאיר את ההגדרות לסוף, אלא להצביע על ההבדלים שבין מקור למקור תכף, כאשר הבאנו את כל אחד מן המקורות. אבל כאשר אנחנו מסכמים את המקורות, את המשותף ביניהם ואת השונה בין מקור למקור, במקצת מקורות היתר מבוסס על פנים חדשות באו לכאן, לא על הקלקול, לא פירשה באלמה, לא אפר באלמה, לא עץ באלמה. הוא היה ראוי למאכל והוא עדיין ראוי למאכל, אולי אפילו משובח יותר ממה שהיה מלכורה, ואפל פי כן זה מותר, כי בוסר השטה אז לינן ולא בוסר מלכורה. מקורות אחרים ראינו הייתה מבוסס על העובדה שמה שהיה איננו. אמנם מקור הדברים ממחלות אסורות שהיו ראויים למאכל, אבל שינויים שעברו עליהם הפקיעו את האיסור. בניגוד לסוגה של שלא כדרך אכילה, שזה דין בגברה, במעשה האכילה, בניגוד לסוגה שמבינה שאיננה ראויה לגר, בבודדו עוד אף שם חס, אוכל שהתקלקל, שעדיין יש בו מסדר הבונון, בכל המקורות שהבאנו, חמשת המקורות האחרונים, אין איסור. מדוע? כי המאפיין הבסיסי של מחלות אסורות, לא רק בסוגיה של מחלות אסורות, בכל ההלכות שקשורים לתורת מאכל, ויש עוד הלכות שקשורות לתורת מאכל, תומה סויכלים, לא מדובר במחלות אסורות אלא באחד מאבות התומה, מדיני התומה, תומה סויכלים, תומה סויכלים זה רק במחלות. אז בשני התחומים, מה שמאפיין מאכל זה טעם, זה טעמו מתוק וזה טעמו מר, זה טעמו לשרח, זה טעמו לפגם, זה טעמו משובח וזה טעמו מקולקל. אבל מה שמגדיר את המאכלות זה טעם, טעם האכל. אבל בכל הסוגיות שהבאנו, כאשר המאכל הופך להיות לאפלה באלמה או לעץ באלמה או לפירושה באלמה, פירוש הדבר שהמאפיין הבסיסי שמאפיין את האוכלים, את מיני המאכל, כבר אין בו, ולכן זה הופך להיות היתר, הופך להיות היתר. לא רק איסור דאורייתא אין בו, ולא רק חיוב מלכוס אין בו. פנים חדשות באו לכאן, לא פנים חדשות כי זה הפך להיות מאכל אחר, אלא משום שזה חדל מלהיות מאכל, משום אין עליו תורת זויכלן, הוא הפך לעץ באלמה או לאפרה באלמה או לפירש באלמה, ופרש ואפר ועץ אינם ממיני האוכלים. כל ההבדל בין עץ באלמה לאפרה באלמה לפירש באלמה זה רק, זה קשה, זה רך, אבל מבחינה מהותית הצד השווה שלהם שאין עליהם תורת אוכלים, ולכן בין לגבי תומים זויכלן ובין לגבי תורת מאכל, שוב אין כאן מאכל. אז אלה המקורות שמהם מוצא ומהם מבוא להלכות רבות בתעשיית המזון המודרנית. אז עכשיו רק בקיצור נביא את דברי הפויסקים לדורסם, שנסו להגיע להכרעת הדין בסוגיות הללו. אז המקורות האחרונים פשוטים יותר. כולי אלמה מוידם, כאשר המחל הופך להיות לאצבע אלמה, לאפרה באלמה, אין עליו איסור. ולכן המקורות האחרונים, כפי ששמתם לב, הם פסקי דין בשולחנו שאין עליהם חולק. אבל הפורמוס נטוש יותר במקורות הראשונים, כמו מוסק, כמו רגלי דבורים. כאשר מחל שהיה ראוי למאכל הופך להיות דבר אחר והוא עדיין ראוי למאכל, האם העובדה שזה השתנה שינוי מהותי יסודי והוא לא דומה כלל למה שהיה, האם יש בזה כדי להפקיע איסור ולהתיר את מה שאסור היה מעיקרה? אז בן יוין אומר, בוסו מעיקרה הזלינן. הראש אומר, הראיה שלו גם הוא צריך ראיה. ובן יוין אומר, בוסו השתה זלינן זה מותר, והראש אומר, הראיה שלך גם הוא צריך ראיה, כי הוא מוכיח מרגלי דבורים, ולראש יש גישה אחרת ברגלי דבורים. כמוך רבו מסמרי שתי זיים בשולחן וחיים מפקפק בדברי רבן יוין, והוא אומר שתי ראיות גמורות יש מתוך סוגיוס השאס שבוסו מקור הזינן ולא יבוסו ההשת, ושתי המקורות הם סוגיות שרק לפני כמחצית השעה עסקנו בהם. אומר המוגרם רום, בוא נחזור בחורס אבוב ומדבייס, דם הפך לחלב ויפה פיקן כתוב בגמור מן הסברה היינו אסורים, חידושו שחיד שטויר, ולכן היה לנו הווה מן השפר לכל הבאים את הבאיה תהיה מותרת, כי בלב הכי זה חידוש. הוא אומר, אבל למה זה חידוש? מה בין דם שהפך למוסק או בין דם שהפך לחלב? כל המחדוש שזה באו לכאן, הרי לנו מכאן שבוסו מכל הזמינן ולוי בוסו השתה, כך תורם מגנבום. לא כדברי רבן יוין, הראיה השנייה זה מהמקור מספר ארבע שהבאנו היום, תמוד הלמד ארבע בסוגיה של הפרוח. אם תמצא לו אימא שהשינוי לי כשעצמו יש בו כדי להתיר, אז למה הגמרא צריכה לומר שבין הביצה לפרוח זה מסריח וזה הופך לפירושה באלמה? גם אילולי כן, זה הביצה, עכשיו זה הפרוח, הפרוח שונה בתחלית מביצה, בטעמו, במראהו ובכל דבר, אז למה לא הכירו מצד בוסר אשת הזלינן? שתי המקורות האלה מוכיח מגנבון בוסר מקור הזלינן, והוא פוסק שלא כדברי רבן יוין. אגב גם חסם סופר אומר הלוכה אין הלוכה כרבן יוין, שתי תשובות בחסם סופר חיים קופר וכן גבוב סימן חוף בייס. רבי מאחרוינים שכן נוטים לפסוק כמו רבן יוין, והם מתרצים את הקושיות של המגן אברהם. ראש וראשון שבהם זה חוק ינקב, חוק ינקב בהלכות פסח טוב סמך זיין, שם הוא מביא את הקושיות של המגן אברהם, והוא אומר לא, יש כאן טעות. כל הצברה של רבן יוין זה רק משום שהדבר האסור הפך להיות דבר מותר, דבר שהתורה התירה, ולכן אנחנו אומרים בוסה השתה הזמינן כמו רגלי דבורים. מקור הזה היה שרץ, עכשיו זה הפך להיות דבש, תראה תראה את הדבש. אבל כאשר זה הופך להיות דבר אחר, אבל אותו דבר אחר גם הוא אסור, או לא ידענו אם הוא אסור או מותר, זה לא דבר שהתראה התירה, אז בכי היגבנה אנחנו אומרים פה נמחדו שסבור לכאן. כך הוא רוצה לתרץ את הקושייה של המוגן אברום, ולכן הוא אומר בחלב, אותה סוגיה בבחור הסבב ומדבייז, זה לפני שגמור מביאה המקורות שהתורה התירה את החלב. אילולי שהתורה הייתה מתירה את החלב היינו אומרים מן הסברה היינו צריכים לאסור, אבל כאשר רב הדברים הופכים להיות דבש ותורה התירה את הדבש, ארץ זבש חולב הדבש, ולכן אין בזה איסור. אבל התורה מעולם לא התירה את המוסק, מוסק היה דם, וזה בדיוק השאלה האם זה מותר או לא. אז גם לשיטתו עדיין אין פסל לדברי רבן יוין. ומה בקשר לפרוח? הפרוח זה מין אוף טהור, אז הביצה אסורה הפכה להיות אוף שתורה התירה את האוף, אז למה צריך לומר שמעיקרה זה פירושה? הוא אומר איך סמסוי זה כתוספת על דברי החוק ינקב, לא צריך תרתי לטיבוסו, והתואר אלו הוא רבני יוינה. איננו מתיר אלא כאשר יש תהליך של קלקול, ואחר כך זה הופך להיות לדבר אחר ושונה ממה שהיה מקור. ולפי זה צורך לאמרה שגם בלילה גבוהים, קודם זה מתקלקל ואחר כך זה הופך להיות דבש. מציין עכשיו סויפה כך חוסר ורם, ואכן כך מפורש ברם במסכת עבד אזור, ואף למטס מדפי הגמורה ותצאים מדפי הריף. הרן אומר, למה רגלי דבוירם שבדבש לא עושים את הדבש? כי לפני שזה נעשה דבש, זה הופך להיות לפירושה. זה מצליח ומתקלקל. אומר אחסם סויפה, וזה גם כוונת רבן יוין. לולי דברי אחסם סויפה, ראיתי אומר, לא. הרן ורבן יוין זה שתי גישות שונות. כי רבן יוין לא מדגיש, וכנראה לא סבור שהרגליים מתקלקלות לפני שהולכים לדבש. זה גם דבר רחוק מצד הטבע. מה פתאום שהדבש משפיע קודם כל לרע, אחר כך לטובה? אבל כך כותב הרב. אני חושב שהרן ורביון זה שתי גישות שונות. לפי הרן, היתר איננו פונם קדושס. היתר איננו בוסר אשתר זינם. היתר הוא פירשה. והרן מדמה רק להתבוירם, ואותה סוגיה אתמול דף למד אלף. הפרוח שיצא מביצה. זה לשיטת הרן. רבי ניינה, יש לו גישה אחרת. כי לפי דבריו נצטרך לומר גם במוסק. קודם זה מתקלקל, אחר כך זה הופך להיות חומר אחר, לא מסתבר. מכל מקום, אחסם סויפה מביא את דברי המקור חיים, הנסיבס בספר שלו, של חס פסח תף סמך זין, והוא מתפרמס המחוי קיינקה, ודברי המקור חיים מחודשים עד למאוד. המקור חיים סבור, ואני חושב שהוא מפליג עד למאוד, והוא סבור. כל שינוי מן הסברה יש בו כדי להפקיע את האיסור, ולהתיר כמח, ועשה ממנו פת, זייסם, ששחטו, והוציאו שמן. עצם השינוי זה כמו מוסק, כמו רגלי דבוירם. היינו צריכים לומר פה למחלוש, אז בואו לכאן, אלא שאח שווה. ולכן אומר המקור חיים, כל דבר שעומד לכך, אין בו היתר של פונם חדושס, מכיוון שזה עומד לכך. אז ברגלי דבוירם, אף אחד לא מערבב רגלי דבוירם בתוך הדבש. כאשר אנחנו יכולים, אנחנו מנסים למנוע זאת, זה לא עומד לכך. ולכן, לדעת המקור חיים, צורכים בהיתרה. אבל כל הגישה של המקור חיים רחוקה עד למאוד. הלוא מתוך רבן יוינה ברור, וכך הבינו מוגן אברום, וכך הבינו כולם, שרק כאשר מדובר בשינוי ביוכימי יסודי, הדבר החדש שונה לחלוטין מהדבר הישן, דף רבן יוינה להתיר, אבל לא שינוי באלמה, שאיננו שינוי מהותי. מהי חטא ששינויים כאלה יתירו? אז המקור חיים, בפלפולו הגדול ובבקיאותו העצומה, הוא רוצה להוכיח מגמרה מפורשת בקריסס דף היום הדלף. הגמור אומרת, בעשר חודש כתוב לחם וקולי וקרמל. והגמור בקריסס היום הדלף עושה צריכותה. למה התורה צריכה לאסור לחם וקולי וקרמל, ולמה לא ללמד זה נזה? שואל המקור חיים, אבל לחם תמיד היא תוצאה של קולי, של החיטה. ואם התורה אוסרת חיטה תלויה, אז ממילא לחם גם אסור. מכאן ראיה לא. אפשר שהתורה תאסור את הקולי ואת הקרמל, אבל לא את הלחם. אבל הרבה תירוצים נאמרו על הקושיה הזו. לפי פשוטם של דברים, האיסור של חודש שונה משאר האיסורים. כי כאן זה לא חפצה באיסורה. אותה חיטה תהיה מותרת, כל האיסור זה רק להנות לפני קורבן אוימר, לפני הקורבן אוימר, וזה שונה מהמחלות אסורות שבאמת אוסרת את גוף הדבר. מכל מקום, כפי שהראינו לדעת, מדובר בסוגיה גדולה, תחום נרחב וגדול בהלכות מחלות אסורות. וכפי שקדמנו את הסוגיה הזו בכותרת של הקונטרה של הפנינו, פנים החדשות במחלות אסורות. הראשונים והאחרונים שעוסקים בסוגיה הזו לא כתבו את ההגדרה הזו פונם חדושוס. פונם חדושוס אנחנו מוצאים בסוגיות אחרות. פונם חדושוס אנחנו מוצאים בשבע ברכות, אבל שם כוונה שונה. פונם חדושוס אנחנו מוצאים בתחומים שונים, אבל אני חושב שכך ניתן להגדיר סוגיה גדולה הזו. כלשון רבני יוינה ומוגן אברום, בוסה מקור הזרינן או בוסה אשת הזרינן. אבל גם זה לשון מושאל. מי זוכר איפה אנחנו עומדים על בוסה מקור הזרינן או בוסה אשת הזרינן? שתי סוגיות במסכת בבא קמא. זורק לי מראש הגג ובואך ושאוב רואי במעקל. האם השני חייב או לא? כך דווקא של ראשונים. לפעמים אנחנו משתמשים בלשונות מושאלים, ולכן אני שואל לשון מסוגיה אחרת. האם במחלות אסורות אנחנו אומרים פונם חדושס באו לכאן, או מה שהיה הוא שיהיה, וכל היוצא מן האיסור אסור כמותו? וזו מחלוקת גדולה בין הראש ורבני יוינה, וגם בתקופת האחרונים בין המוגן אברום והסמסורית השחורקים על רבני יוינה ובין אחרים שפסקו כמותו. אז כפי שאמרתי, אנחנו היום לא נגענו הלוך על המייסה בשאלות בתעשיית המזון המודרנית, אולי בהזדמנות אחרת נעשה זאת. בתשובות שכתבתי עסקתי בסוגיות האלה, רק עסקנו בשורשי הסוגיה בגמורה ובפויסקים ובמקצת הפלפול שבדבריהם. שבת קודשו, כאמור, אנחנו קוראים את פרשס וישלח, ופרשס וישלח פותחת במפגש הגורלי אחרי שנים רבות בין ינקה ועשו. ינקה ועשו נפגשו לאחרונה לפני שיינקה הוציא מעשו את הברוכס, ומאז שעשו תכנן להרוג את ינקה והוא אמר יקרבו ימי אבל אבי והרגו את ינקה ובוכי, ברוכל יזמה את בריחתו של ינקה לפדן ארם. ינקה עומד לפגוש את עשו והוא מתכונן בתפילה בדוילנו ומלחומו, והרמב"ן כותב שזה הוראה לדוילס, הוראה לדוילס. בשעת צרה וצוקה אנחנו צריכים לתכנן ולהתכונן בתפילה בדוילן ובמלחומה. קודם כל צריך להתפלל שהקודש ברוך ירחם עלינו ויתן לנו חיין וחסד ורחמים בעיני אלוקים ואדם. לדוילון, מן הסתם הוורסיה המודרנית של דוילון זה דיפלומטיה, ו למלחמה. כך ודוירס אוילום, כך ינקו ובינו לימד אותנו. ואחרי שבסיעת הדשמי המפגש עם איסוב עובר בשלום והם נפרדים זה מזה, איסוב מזמין את ינקו להצטרף אליו, וינקו אומר ואונוכי אסנה לו לאיתי ידו ואוי אל אדוני סעירו, ורשי מביא אבל ינקו הבטיח ולא קיים. אנחנו לא לומדים בתואר על מפגש נוסף. ינקב לא הגיע לסעיר ושוב לא פגש את ינקב. אמרו חזל, כוונה של ינקב, אנחנו עוד נחזור וניפגש בסוף הימים, בסוף הימים. ורמז, וינקב רומז לעשו והוא רומז לבניו ואונוכי אסנהל ולעיתי, זה ייקח זמן, תתעזרו בסבלנות, תתעזרו בהרבה סבלנות ואונוכי אסנהל ולעיתי, אבל אנחנו עוד נפגש כאשר ויולו מושיעים בארצי המשפט הפערי טוב. זה מה שיינקב אבינו רומז, עד אובוי אל אדוני סעירו בסוף הימים. וכאשר המפגש עם איסוב מסתיים בשלום, מצפה ליינקב מבק עוד יותר גדול, גדול פי כמה, ויאובק איש אימוי. והפעם הוא נבק עם מלאך בן תמותה, נבק עם אחד ממלאכי עליון, ויעקי לא יוכל לו, ויגע בכף ירחו, ותק יקף ירחו, ומסביר רמב"ן והזויאר וכולם, זה לא היה מאבק בין איש פלוני למלאך אלמוני, זה היה מאבק על כל העתיד, על כל העתיד ועל כל העבר ועל כל היסוד של כלל ישראל. וזה היה ניסיון אחרון של סורי של עשו לקעקע ביצוסון של ישראל, ויעקב גובר על סורי של עשו. ואז המלאך סורי של עשו מתחנן שלחני כאילו השחר, ויעקב אומר לא אשלח החוקים ברכתוני, והוא נותן לו ברכה. ואז המלאך שואל את ינקב מה שמח, הוא אומר ינקב לא ינקב יאמר רגשים חוקים יסוק יסורים של מלאכים ומנושם ותוכל. שני שמות יש לו ליענקב אבינו, ינקב וישראל. ובניגוד לאברהם אבינו שחזל אמרו כל הכל אברהם אברהם או איזה בעסק, ינקב נשאר עם שתי השמות שלו, ינקב וישראל. שתי שמות שרומזים על שתי תקופות שונות בחייו של ינקב, שני תקופות שונות בחיי כלל ישראל. השם ינקב רומז על המאבק בין ינקב לעשיו, תרם הוכרע המאבק. המאבק הזה התחיל עוד בבטן רבקו. וישראל תצאו בונם בקרבו, כותב רשי, אמרו חזל שהיו מריבים מנח לשני אלומים. עוד בבטן אימם היו רבים על עולם הזה ועל עולם אבא. וכאשר הם יוצאים להביר העולם, ויודע אחרי זה זוועתי ועשיו. ובתוירס מויש אנחנו מוצאים פירוש נוסף בשם יעקב, פירוש שעשיו נתן. כאשר ינקב מצליח להוציא מעשיו את הבחורה ואת הברכות, ינקב זועק במר לו, אך היא קורא שם ינקב ויגבני זה פעמיים. הרי ששם ינקב רומז על המאבק הגדול בין ינקב לעשיו. אבל כאשר המאבק הזה הוכרע, הוכרע סופית, ויואב וקישמוי, ויעקב גומר על צורי של עשיו, שהוא עשה מחמם, שהוא עשה אותו, אז הוא מקבל שם נוסף. שם שרומז על ההכרעה. כי אם ישראל, כי סוריסו מלכים ולנושם ותוכל, ניצחת. ורשי כותב שזה מלשון שררה וגדולה. השם הזה רומז על ההכרעה במאבק שניטש בין ינקב לעשיו. כי לא יוכלוי ויגע בכף יורחוי. ינקב גבר על צורי של עשיו, והמלאך אומר לא ינקב יום ראשים חוקים יסור כיסוריס ומלאכים ואנושים בטוחה. וליבי יום אני, זה ברור בעיניי, אף פי שלא ראיתי את זה מפורש במקורות, אין קורנו וסלו לשלושו. ואני פעמים רבות הסברתי, אברהם אבינו היה היהודי הראשון, ממנו הכל התחיל, הוא הראשון בין ארסינו הקדושים, ואחריו יצוק, אחריו ינקב. כל השאר לא היו יהודים. עוד המרישים ונויח היו גדולי עולם, אבל לא היו יהודים. ינקב למד בישי ושם ועבר, אבל השישי ושלו היה גוי, הוא לא היה יהודי. שם, זה היה הישיבה הכי טובה שהייתה. לא הייתה ישיבה יותר טובה, אז הוא הלך לשם, אבל זה לא היה ישיבה של יהודים. שם ועבר לא היו מבני ימינו. זה הכי טוב שהיה, אז ינקב למד שם. אבל אברהם אבינו היה היהודי הראשון, אבל אני חושב שעם ישראל, האומו הישראלס, מתחילה עם ינקב. כי אברהם אבינו הוא אמנם האב שלנו, אבל היה לו יצחק, אבל היה לו גם ישמואל. ישמואל לא קשור אלינו. יצחק היה לו ינקב, אבל היה לו גם עשיו, ועשיו נדחק החוצה. יעקב אבינו הראשון מאבותינו הקדושים שניטוס על שלמה, והוא מעמיד יוד בשבותים שמהם יסוד ומהם יתד ומהם פינה לכלל ישראל. יוד בשבתי קור הם התחלת האומה הישראלית היהודית. אז כלל ישראל בעצם מתחיל עם יעקב. זה מתחיל עם כיסוריסו עם אלוקים ואנושם ותוכל בשם ישראל. אז העם קרוי על שמו של ינקב, על שם ישראל, או ינקב קרוי על שם העם, משום שממנו, ממנו התחיל כלל ישראל. אברהם הניח את היסודות, והוא העביר את הלפיד ליצחוק, ויצחוק העביר את זה לינקב. אבל ינקב הוא זה שמעמיד יוד בייז שבטי קו, יוד בייז בנים, שמהם שבטי ישראל לדורי סיים, ולכן ינקב קרוי ישראל על שם השררה, ואנחנו והוא זה דבר אחד. העם קרוי על שמו, הוא קרוי על שם העם. והזוהר אומר שישראל זה חמישה אותיות, האות הראשונה של שלוש עשרה אורז וארבעת האימהות, יוד זה יצחק וינקב, ושין זה סורת, וראי זה רבקה ורחל, ואברון זה האלף, והלמד זה לאה, משום שיינקב כלל בנשמתו את כל הכויכס שהיו בשלוש הסובס וארבע זימויס, כי כולם חיוניים ביסודו של כלל ישראל. וכשיינקב בא לייסד את כלל ישראל, את עם ישראל, הוא מנחיל להם את כל הכוחות ואת כל שורשי נשמותיהם של שלושת האבות וארבעת האימהות. וזה הסוד של ינקוי וישרוי. אברהם אבינו, כשהוא קורא בשם השם, כתוב בפסוק, ויתאשל, ויקרו שם בשם השם, כאל אוילום. כשיאנקב הוא נמזבח, ויעצב שם מזבח, ויקרו אלוהי, כאל אלוקי ישראל. בימיו של אברהם, הקודש ברוך הוא היה כאל אוילום, כי עדיין לא היה כלל ישראל. ואברהם אבינו מתייחס לקודש ברוך הוא ויקרו אלוהי כאל אוילום. ינקוי ויעצב שם מזבח ויקרו לו כאל אלוקי ישראל. כי כלל ישראל מתחיל עם ינקוי אבינו. ולכן ינקוי הוא זה, כפי שהסברנו פעמים רבות מה זה היה והרמב"ן על התוארת, הוא זה שסולל לנו את הדרך עד קץ הימים. אז כאשר המלאך מבשר ליענקוב אבינו שהוא הולך לעבור שינוי שם, המלאך אומר, לא יענקוב יאמר אישים חוקיים ישראל, אבל הקודש ברוך הוא נגלה ליענקוב ואומר שימחו יענקוב, גם יענקוב גם ישראל. אז סם סופר אומר רמז נפלא, רמז נפלא. אומר סם סופר, יענקוב ישראל זה בגמת ויהיה קרס אופן, קרס אופן זה יענקוב ישראל בגמת. אז המלאך שהוא הסופן בעצמו, הוא לא רצה ינקב ישראל, זה כלל הסופן. מלאכים אין להם נטיות אובדניות, קשה לצפות מסורת של עצב שיתאבד, אז איך הוא ייתן שם שהוא כלל הסופן? ולכן מספיק היה לו כשם השם ישראל שרומז על המפלה שלו, כיסוי סופים על הקיר ונושם ותוכל, אבל הוא לא הסכים לקרוא לו ינקב ישראל, כי ינקב ישראל זה בגמת יקרה סוף מעבר הקודש ברוך הוא, נותן לו שם ינקב ישראל. רמז נפלא, ובדרך כלל אני מאמין לך סמסוית, ואין לי עניין לבדוק אחלה, ואני לא יודע למה, אבל כאן כן עשיתי את החישוב, וזה בכלל לא נכון. זה בכלל לא נכון. כי ינקב ישראל זה 723, וקרה סוף זה 729. רמז נפלא, אבל אם החשבון הוא לא נכון, אז... אז איזה מין רמז זה? זה לא אותו ערך מספרי. ואז הבנתי כמה נפלאים הדברים. כי רש"י מביא פרשס בוכו קויסאי, כי בחמישה מקוי נסיין כבמולי ובחמישה מקוי נסיין ליהו חוסר. חמש מקומות בכל התנ"ך ינקב כתוב עם וו, וכנגדם חמש מקומות שאליהו כתוב בלי וו. ורש"י מביא המקור במדרש, למה זה? ינקב לקח עירבון משכון מאליהו שיבוא ויבשר גאולה לבניו. חמש וווים ינקב לקח מאליהו. והמר"ל מסביר למה בדיווק וווים, למה וו ולמה חמש. אומר המר"ל בגור אריה רמז נפלא, ינקב לא הסתפק בהבטחות של אליהו, אלא לקח ממנו תקיע סקף שדינה כשבועה. ובכף ידו של אדם יש חמש אצבעות, והוו דומה לאצבע, כך אומר מהר"ל, וזה הרמז של חמש מקומות שיעקב לקח וו מאליהו כנגד חמשת האצבעות שבכף ידו של אדם, ואליהו נתן לו תקיע סקף ונשבע לו שיבוא ויבשר גאולה לבניו. ולכן בהקשר לגאולה, בהקשר לגאולה באופן מיוחד, יעקב מונה וליהו חוסר. כולנו זוכרים את הפסוק בנביא, הנה יון איכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוי יוי עם השם הבון ונוי לבייש ולבוס הבון ולבון ולבוס, שם כתוב אליהו חוסר. אז הנכון שבפרשת השבוע כתוב ינקוב חוסר, אבל מכיוון שקרא סוף נהיה בסוף הימים, מתי יתקיים קרא סופון? כאשר ינקוב שוב יפגוש את איסוף עד אובי אל אדוני סעירו. ולכן בגימטריה הזה של קרא סופן ינקב מולי, וינקב מולי זה בדיוק 729 כמו קרא סופן. וכמה נפלאים הדברים, ינקב הוא זה שדאג לגאולה ולהיו שליח של ינקב. וחשבתי פעם במלאב המלכה, מלאב המלכה היא סעודה זדובד מלכה משיחו, כי שבת קודש זה כנגד האלף השביעי. כך כותב הרמב״ם בפרשס ברשס, מיסודו של רבנו סעדיה גאון. חז"ל אומרים שיט אלפן שנין הרי עלמא ושביעי חורב. השביעי יהיה האלף של הגאולה. אומר הרמב״ם, כנגד ששת אלפי השנים ואלף של הגאולה, ששת ימי השבוע ושבת קודש. מצוי שבת קודש, סודס מלאב המלכה זה סודס דוד מלכה משיח. אבל אנחנו מזמרים זמירות. שמתם לב אולי שיש רק שני אישים שאנחנו מזמרים לכבודם זמר מיוחד. רק שני אישים. אז מה נוהגים לשיר במלאב המלכה במועצי שבת? יש זמר אליהו הנביא. וזמר נוסף, אומר השם ליעקב, אל תראו אב ויעקב, מי ביועים עלי? זה סודס דוד מלכה משיח, אבל אנחנו אומרים יעקב, אל תפחד. אל תראו עבדי יעקב, יש לך שליח טוב, והוא יקיים את ההבטחה, הוא יקיים את התקיעת כף שנתן לך, ויבואו בקרוב ימינו לבשר גאולה לבניך. ולכן מצוי שבת קודש, בניגוד לליל שבת, לשבת בבוקר, לסעודה שלישית, מועצת שבת מזמרים לכבודו של יעקב ולכבודו של אליהו הנביא, כי זה סעודה דוד מלכה משיחה. אל תראו עבדי יעקב. אליהו יבוא, בואו יבוא, וילסר גאולה לבונך. וזה קרא סוף. אונחי אסנהלו לאיתי, אמר יעקב אבינו. זה יקח זמן, זה יקח זמן, אבל בוא יבוא היום אדובי אל אדוני צעירו. יהיה רוצים שנזכה בקורא בימינו שיעקב אבינו ואליהו הנביא יחגגו. יעקב יחזיר לאליהו את חמשת הוווים לשמו, ואליהו יבוא ויבשר גאולה לבונוב, והקדוש ברוך הוא יקרא לגזרים את שורש הלסה ואת הסמך מהם, ונזכה לישוע סלומים בביאס גואל צדק ולבניה בית המקדוש במהרו ויומנו אמן. אני חוזר ומודיע שלצערי בשבוע הבא שיעור לא יתקיים. השיעור הבא בעיצומם של ימי חנוכה בעוד שבועיים.